ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף י"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן, שאלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל שמונה שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בפסוק מספר תהילים, פרק קי"ב פסוק א', אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד. שואלת הגמרא, אשרי איש ולא אשרי אישה? למה הדגש פה על גבר ולא כולל גם אישה? הגמרא עונה שבהחלט כולם כלולים, אז מה סיבת השימוש במילה איש? אמר רבי אמרם, אמר רב, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. רש"י כותב, כאיש, כשהוא איש, כשהוא בחור, בכוחו, כלומר, ממהר להכיר בו קודם ימי הזקנה. או בלשוננו, זה לא איזו קונץ או חוכמה כשאדם חלש, זקן, שבריר, שאז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, עושה תשובה וכו'. העניין פה הוא להכיר, כמו שקראנו עכשיו, למהר להכיר את הבורא גם כשאדם בכוחו, בציאותו, קודם שיבוא ימי הזקנה. אז זה המבחן, אם אדם באמת דבוק וחפץ בקדוש ברוך הוא. רבי יהושע בן לוי אמר, אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש, כוונה גיבור, כמו שהמילה עצמה אומר, מתגבר כאיש, כאיש כוונה דומה למה שאמרנו מקודם, כשהוא בגבורתו גיבור. הפסוק ממשיך, במצוותיו חפץ מאוד. אמר רב אלעזר, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו, והיינו תתנן. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. תוספות פה מוסיף רובד חשוב, הייתי אומר רובד ענק, בהבנת העניין הזה. ואנחנו נלמד ביחד תוספות השני, על מנת לקבל פרס, פירוש בתוהה אם לא תבוא שאלתו. כלומר, מה שאמרנו פה, לא להיות כאלו שעובדים על מנת לקבל פרס, מה מאפיין אותם? מאפיין אותם אלו שאם בקשתם אינם נענים, אז הם מתחרטים. אז לא להיות כאלו, שוב נקרא את זה, פירוש בתוהה אם לא תבוא שאלתו, כמו שעושים עובדי כוכבים. אבל אם אינו תוהה, כלומר אדם עובד את השם, מתפלל, והוא לא, הבן אדם לא נענה כפי ציפיותיו, אבל הוא לא תוהה בזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים ברחוב היום, אומרים, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי. אז אם אדם כזה, וזה לא מאכזב אותו, זה לא מדכא אותו, אם בקשתו אינם נענים, דמי להד, אומרים בפרק כמה דבבה בטרה, ובפרק כמה דפסחים, ובראש השנה, דתניה, סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני. הנה אדם עושה מצווה, מצוות צדקה, עם תנאי, על מנת שיחיה בני, זה בסדר גמור, הרי זה צדיק גמור. אז תוספות משתמש בזה כדוגמה באופן כללי, שאדם עושה מצוות, יכול להיות מאוד יש לו ציפיות, אבל אם הם אינם נענים, בסדר, גם זה בסדר. ובכך אם אדם עושה את המצוות ברצון לקבל פרס, אבל היעדר אותו פרס, היעדר אותו בקשה, לא מרתיע אותו, זה בסדר גמור. נחזור לגמרא, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. אמר רף, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. רש"י כותב, ממקום שליבו חפץ לא ישנה לו רבו אלא מסכת שהוא התלמיד מבקש אימנו, שאם ישנה לו מסכת אחרת אין מתקיימת לפי שליבו על תאוותו. האדם יצליח יותר אם הוא לומד מה שהוא נקשר אליו. הגמרא ממשיכה עם סיפור לוי ורבי שמעון ברבי יתבי קמי דרבי וקרפסקי סדרה, הם למדו פרשיות של מקרא של תורה שבכתב. סליק ספרה, הם סימו אחד מן הספרים. לוי אמר ליתולן משלי, רבי שמעון ברבי אמר ליתולן תילים. זה היה מחלוקת בין שניהם עם איזו ספר להמשיך. קפיה לוי ויתו תילים. לוי התגבר פה, שכנע והביא מה שהוא רצה. סליחה, הטעות, נתקן. לוי שוכנע על ידי רבי שמעון ברבי, רבי שמעון ברבי רצה ספר תילים, אז קפיה ללוי, הוא קפה את לוי כביכול והביאו ספר תילים. כי מתו אחר כשהגיעו לא הרחק מההתחלה, הגיעו לפסוק כי אם בתורת השם חפצו, הנה אנחנו עדיין בפרק א', הגיעו לפסוק כי אם בתורת השם חפצו, לאור הדרשה ששמענו מקודם, פריש רבי מה שאמרנו מקודם ואמר אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ. אמר לוי, לוי שמע את זה, הרי לוי לא רצה ללמוד תילים, הוא רצה ללמוד ספר משלי. אז לוי אמר, רבי, נתת לי רשות לעמוד. אמר עבדימי בר המה, כל העוסק בתורה הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. אני ממליץ בחום רב לעיין בדבריו של המערשה על הנקודה הזאת, והוא מסביר שאדם הלומד תורה, הקדוש ברוך הוא אפילו בלי שום מאמץ מצד הלומד תורה, הקדוש ברוך הוא יעשה את צורכיו, את בקשתו, את חפצו. וכך המרשה כותב, אני קורא מדבריו, והוא מתייחס לדרשה שמופיע בעמוד ב' שמי שעוסק בתורה נכסיו מצליחים, או הגרע שם גורס דרכיו מצליחים. אבל הכה כותב המרשה, בדרש זה הזה אוסיף לומר ברצונו וחפצו של עוסק בתורה בעלמה בזולת מעשה כלל. אני חוזר, בזולת מעשה כלל הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצו. ומה שמלא לפי דרש זה דכינוי חפצו, לא קי התורה דלאחי לא יצריך, דסגי לי למים היה מספיק לכתוב כי אם בתורת השם, דמשמע כי אם בתורת השם יהיה הולך ויומד ויושב. אבל מיירי ברצונו וחבציו של לומדי תורה. אנחנו נחזור לגמרא. כאן נשים לב לסימונים. יש צורת בית, ובצד במבנה כתבנו סדרה של רבה בנושא דרך הלימוד של תורה, דרך לימוד תורה. אמר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שליבו חפץ. יש התייחסות במרשה בהבדל בין המילה שראינו לפני שלוש שורות, ממקום שליבו חפץ, מם, וכאן בית, במקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. עכשיו רש"י כותב, ילמד אדם, או יש לפני כן היה רש"י שכתב חפצו באותו שאדם חפץ. רש"י שם מתייחס למה שאמרנו מקודם, שאדם לא יצליח אלא אם הוא לומד מה שהוא רוצה, מדלוג כתיב חפץ אלא כתיב חפצו. פה הדרשה במקום שליבו חפץ שייך למאיזו רב שהוא ירצה. נחזור על זה, מקודם הזכרנו ממקום שליבו חפץ, זה באיזו נושא שהוא רוצה ללמוד. במקום שליבו חפץ זה שייך על מאיזו רב שהוא ירצה. ויאמר רבה, בתחילה נקראת התורה על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו על של הלומד, שנאמר בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. רש"י כותב נקראת על שמו של אותו תלמיד שטרח בה, כי דכתיב ובתורתו, דמשמע של כל אדם. אז בהתחלה, לפני שאדם ניגש ללימוד, זה תורת השם. אבל אחר שאדם טרח, זה הופך להיות תורתו. ויאמר רבה, לעולם ילמד אדם תורה, ואחר כך יהגה. שנאמר בתורת השם, והדר הוא בתורתו יהגה. רש"י כותב פה, ילמד אדם מרבו עד שתהיה גרסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו, ואחר כך יהגה יעיין בתלמודו. זה נקרא לימוד העיון, לדמות מילתא למילתא, לסוגיות שונות, להשוות ביניהם, לראות את ההבדלים, להקשות ולתרץ. וכאן דבר חשוב ביותר, אולי בלב כל הנושא הזה של דרך הלימוד, הארבע מילים הבאות, ובראשונה לא יעשה כן. מה שכתבנו, מה שרש"י הגמרא כתבה ואחר כך יגיע, כוונה לעיין בתלמודו, זה לא דבר שעושים בהתחלה. למה? שמה יבטל והרב לא ימצא לו כל שעה. כלומר, יש לך הזדמנות ללמוד עם רב את פירוש הפשוט של התלמוד, תנצל את זה, כי אחר כך מי אומר שהוא ימצא אצלך. ועוד, לאחר ששנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר קשה. כלומר, למה לגשת באופן מוקדם לעיון ולעיין בדברים, אולי דרך רב באופן מוקדם, בזמן שכל הנושאים הקשים שאדם מברר בלימוד העיוני הוא יכול לעשות את זה לבד. עוד פעם, מתיישב בתלמודו, מתרץ לעצמו דבר קשה. וחינמי אמרינן בהרואה, זה פרק האחרון, מסכת ברכות, על דרשת הפסוק, הסקט, ושמע ישראל, שמה, דורשים את המילה הסקט, הס, ואחר כך קטט. ומתינה לעד רבה, עד מה שקראנו פה, השיטה הזאת, הדרך הזאת, מובע שם. לפני שנתקדם, רק נסתכל בצד שיש לנו בשוליים, כתבנו, תת נושא, יש סדר דברים בלימוד תורה, איך ללמוד בהתחלה ואיך להמשיך. עוד נושא שניגע אליו, ניגע בו, בעניין כמויות וחזרות. יש שתי דעות פה בגמרא. בעניין זיכרון, מובא כאן בדברי רבה, נראה עוד מעט, ואף אגב זה משכח. כלומר, אתה מתקדם בלימודו, אפילו אם שוכח. התופעה של שכחה היא איננה שיקול לעצור התקדמות. ויש עוד מקורות רבים בשס, אבל חשוב לציין עד מגילה, דף ו' עמוד ב', שם כתוב עבר להוקומי גירסה, רשי שם אומר שלא תשתכח ממנו, סייאטה מן שמיה. רשי שם אומר, יש, הוא מביא, ויש יגע ואינו מוצא. יש ביטוי שמובע שם, כמו יגעתי ומצאתי. יגעתי ומצאתי, זה הגמרא שם מסביר, נכון, עניין חידוד. אבל לעוקומי גרסה, כמו שהבאנו פה, זה לא תלוי על היגיעה באופן ישירות. יכול להיות שהיגיעה יורר סייעתא דשמיא, אבל אדם חייב את הסייעתא דשמיא, כפי שרש"י אומר שם, כי יש הרבה שיגעים, מתאמצים וכולי לזכור, ואינו מוצא ולא מצליחים. תחזור לגמרא כאן. ואמר רבה, לעולם לגריס איניש, ואף אגב דמשכח, ואף אגב דלא ידע, מי כאמר. שנאמר, גרסה נפשי לתאווה. גרסה כתיב, ולא כתיב תחנה. לגרוס תבועה, כמו לגרוס חיטין, זה פעולה של תחינה ששוברת את החיטים לשניים, לארבע, אבל לא הופכת אותם לכמח. תחינה, זה הפעולה, זאת הפעולה שמביאה את הכמח להיות, את החיטה להיות כמח. אבל גרסה לגרוס, יש גם היום משתמשים במילה הזאת לגרוס ניירות, זה מכונות שמבצעים את הפעולה הזאת. אנחנו נסתכל כעת שוב פעם ברש"י. דיבור המתחיל, דלא ידע מי כאמר. אמרנו פה בגמרא שיש לאדם לגרוס, ואף אפי שלא ידע מי כאמר, שאין רבו יודע לפרש לו כלום. המרשע על הנקודה הזאת הוא מפרש אחרת. הוא אומר שיש לאדם, אני קורא את הלשון של המרשע כעת, הבאנו את זה בשוליים, המרשע מפרש שונה מרשי, היינו שלומד מבלי עיון, רק שתהיה שגורה בפיו, ואף שרבו יודע לפרש לא כל צורך העניין. רשי פה ממשיך, גרסה, לשון גרס וכרמל, שלא היה תוכן הדק, אלא כריחיים של גרוסות, המחלקים חיטה לשניים או לארבע, לצורך מאכל. גרסה נפשי לתאווה, מרוב תאוותי לתורה, רשי ממשיך, הייתי שובר לפי היכולת, אף הפי שאיני תוכנה הדק להיכנס בעומקה. אנחנו נחזור לגמרא. כעת אנחנו מוסיפים עוד סימונים. יש צורת כתר להבליט את מילה רמי, אנחנו נראה פה, ועוד שתי שורות אצל אולה, רמי, הם פה הדרשות מעלים מה שנראה כסתירות או אי-עקביות בפסוקים, אז עלינו ליישב אותם. בנוסף, יש לנו סימון של הרגש, שלושה כאלו, והם אמורים לקשר את הדרשות האלו לפירושו של המרשה שהבאנו פה בשולי הדף. אז קודם נקרא את השורות, ואחר כך ננסה לפריש אותם דרך קודם נסתכל מה רשי כותב, ואחר כך בדבריו של המרשה. רב הרמי כתיב, אנחנו במשלי פרק ת' פסוק ג' כתוב, על גפי מרומי קרת, וכתיב בפסוק י' ד' על כיסי מרומי קרת. ואנחנו מתייחסים לנושא של תורה, כפי שרשי אומר, כתיב על גפי בתורה משתי. אנחנו נחזור עוד מעט לרשי, אבל איך ניישב את ההבדל בין על גפי ואחר כך על כיסי? בתחילה על גפי ולבסוף על כיסי. עכשיו נחזור לרשי. כתיב על גפי בתורה משתי, מביא את הפסוק, שלחה נעותיה תקרא על גפי מרומי קרת, כמו המילה קרתה, יש יוגון, קוראים לו נטורי קרתה, שומרי העיר, קרתה זה עיר, קרת זה עיר. תלמידים, רשי ממשיך, תלמידים העוסקים בה על גפי, משמע, כעל כנפיים, מושב שאינו קבוע. בעוד כמה שורות, רשי מביא לישנה חינה, אפשר לדלג כבר משם, יש לנו בגמרות המסומנות מספר רומי 2, לישנה חינה בתחילה על גפי יחידי, בלא תלמידים, כמו אם בגפו יבוא, כמו בתחילת פרשת משפטים, שמות פרק כ"א פסוק ג', בעניין עבד עברי, אם בגפו יבוא, אם הוא נכנס לתקופת העבדות בגפו, כוונה לבד, בלי אישה. דילגנו, אבל רשי הביא על גפי, קודם הוא אמר על כנפיים, זה הפירוש הראשון, מושב שאינו קבוע, וכתיב קרחינה על כיסא, מקום כבוד, קבוע, כמו רק הכיסא הגדר ממך אצל פרו ויוסף. אז אנחנו אמרנו שבתחילת לימודו הוא נקרא על גפי, מושב שאינו קבוע. אחר כך שהוא למד, הספיק, מבין, אז הוא במושב קבוע, זה הכיסא. עוד סתירה. כתיב במשלי פרק ח' פסוק ב' בראש מרומים, וכתיב עלי דרך. מה הפירוש בראש מרומים? רשי כותב, מסתלק במחבואות. הוא מתחבא, אם פונים אליו מתחבא. אחר כך מה זה? ובסוף עלי דרך, רשי כותב, מורה הוראה לאין קול. אז זה בדיוק היישוב הסתירה. בתחילה בראש מרומים, בתחילת הדרך, בתחילת הלימוד, אדם מתחיל אבל לא יודע, הוא לא יכול לענות לשאלות, אז הוא בורח. ובסוף עלי דרך, כפי שראינו, הוא מורה הוראה לקול. אולה רמי כתיב, שתי מים מבוריך, וכתיב ונוזלים מתוך בעיריך. יש הבדל בין בור לבעיר, וזה המשך הפסוק. אז מה זה, בור או בעיר? בתחילה שתי מבורך, ובסוף ונוזלים מתוך בעיריך. רשי או כותב, בורך מים מכונסים וסופן קלים, בעיריך מים חיים ואין פוסקים. כפי שאמרנו מקודם, בעניין שלוש הדרשות האלו, אנחנו הבאנו בשוליים את פירושו של המרשה, ואנחנו נקרא ביחד מה הוא כותב על הדרשות האלו. ועוד נראה לפרש אחר לעניין קושי הלימוד והעיון. ובתחילת הלימוד הוא קשה, כאילו התורה על גפי מרומי הכרת, שקשה הוא להגיע שם. ובסוף הכיסא, דיינו קרוב לו במקום שהוא יושב ולומד. וכניין זה אמר גם כן בתחילת הלימוד בראש מרומים, להגיע שם. ובסוף עלי דרך קרוב להגיע למקומו, שיעלי דרך שילך אדם בה. וכניין זה, בתחילה שתי מים מבורך, רצון לומר שהלימוד קשה לך, ואתה בעצמך צריך ללמוד, דהיינו שתי מים מבורך. ובסוף, כשבא אדם לכלל העיון, זוכה גם ללמד לאחרים. תכתיב, ונוזלים מתוך בעיריך, דהיינו, ונוזלים מתוך בעיריך לאחרים. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רבונה. יש לציין ולהדגיש שפה רבה מצטט דעתם של אחרים. הוא מצטט רב סחורה שציטט את רבונה, ובעוד שתי שורות רבה מביע נגיד דעה חולקת. לא רק זה, אבל מה שאנחנו נראה ברבה שמביא דרשת רב סחורה, אנחנו נראה שגישה שבסופו של דבר מנוגדת למה שרבה עצמו דרש למעלה. ולכן יש פשוט להדגיש שרבה פה מצטט אחרים, ואחר כך רבה מביא מה שמזכיר את שיטת עצמו. קודם נלמד כמה שורות בגמרא, ואחר כך אנחנו נפנה שוב פעם למרשה שהבאנו בשוליים. אמר רבה, אמר סחורה, אמר רבונה, מי דכתיב הון מעבר ימעט וקובץ על יד ירבה. אם עושה אדם תורתו חבילו חבילות, הכוונה שהוא לומד הרבה בבת אחת, בלי רש"י כותב חבילות, הגורס הרבה יחד, אינו יכול לחזור עליו פעמים רבות, הוא משכח, שוכח. אז אם אדם לומד בצורה כזאת, מתמעט. ואם קובץ על יד, ירבה. מה זה קובץ על יד? מעט. קטעים קצרים, לומד אותם, חוזר עליהם, קונה אותם בצורה כזאת שהוא מרגיש שהוא לא שוכח. אז ירבה, אז בזה הוא יתקדם, הוא יצמח לתלמיד חכם. אז לפי מה שקראנו עכשיו, העיצה נקרא, העיצה של רב הונה, זה לא ללמוד קטעים רבים ולהתקדם בלי לעצור אחר קטע קצר ולחזור על זה, ורק אחר כך להתקדם. אמר רבה, אתם רואים שסימנו פה ב' כי רצינו להבליט מה שאמרנו מקודם, רבה הביא דעתם של רב סחורה מרבונה, ועכשיו רבה מביא משהו אחר. אמר רבה, ידי רבנן דה מילתא, הם יודעים את הדרשה הזאת של רבונה, ועברי עלה. הם לא שומרים את זה, הם דווקא לומדים הרבה, דומה למה שרבה אמר למעלה. הוא אמר, לעולם יומד אדם, לעולם לגרס איניש, ואף אגב דה משכח, ואף אגב דה לא ידע מה כאמר. זה שונה ממה שרב אונה אומר פה. אז רב אומר שהרבנן יודעים את דבריו של רב אונה, והם לא מקיימים את זה. אמר רב נחמן בר יצחק, ענה אבידיתא וקיים בידי. המימרה של רב נחמן פה טעון הסבר. יש כמה גישות לדבריו של רב נחמן. בתוספות הוא כותב ענה אבידתה בדלת פירוש עשיתיה. ומה שלא אמר קיימתיה, יש כאן בחירת מילה אחרת, אבידתה. לא, הוא לא אמר אני קיימתיה, שאין לשון קיום שייך אלא בדבר מצווה, כי היי בסוף במה מדליקים גבי יסרתם, הרבתם, הדליקו את הנר, וכלומר תצריך למימינו בניחותה, כי איך היא דליקבלו מיני, וכלומר ענה לא שמענה. שוב ציטוט ממסכת שבת, ושמה נאמר ענה לא שמענה וקיימתיה מספרה. שמה לא כתוב עבידתה אלא קיימתיה, כי שמה מדובר בקיום מצוות, להפריש המעשרות, להכין עירוב. ויש גורסים עבריתה בדבריו של רב נחמן ברש, באות רש במקום ד'. אגב במערשה אנחנו נראה שהוא באמת גורס עם רש, אבל תוספות אומר ולא נהירה דאם כן, אם גורסים עבריתה אז בא לסתור ולהתפאר שעבר על דברי חכמים. עכשיו השאלה לפי תוספות מי הם דברי חכמים, אז יש כאלו שמבינים שרב נחמן בא לחזק את דבריו של רב הונא בזה שאחרי שרבה אומר לנו שרבנן עוברים על דבריו של רב הונא, בא רב נחמן ולא, אני עשיתי כמו את עצתו של רב הונא וזה הצליח. אבל המרשה מפרש בדיוק הפוך, ואנחנו ביחד נלמד את המרשה. אנחנו הבאנו את המרשה בשולי הדף. אנחנו קוראים אבל בדבריו של המרשה, אבל הקטי קשה לי דקמר דיאדי רבנן לעם מילטה ועברי עלה. זה מה שרבה הביא. כיוון דיאדי עמי כעברי עלה, גם מי רבותי נמי דרב נחמן בר יצחק שהתפאר שעשיתיה. מה החידוש בזה שהוא עשה מה שיעצו לו? אם ויאל כן נראה דהנך דרשות דליאל לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יגיע וכו', אולם לגריסיניש ואף אגב דמשכח וכו', כמו שכתוב ליאל. וכפירוש רשי בפרק הוא ראינו את זה מקודם, רשי מביא, זה מובא בסוף מסכת ברכות. כל הדרשות האלו דליאל סותר כל זה, עד כמה אחה, אם אדם עושה תורתו חבילות, מתמעט. ולזה אמר רבנן, ידי אח דרשה, אם אדם עושה תורתו חבילות, כלומר לומד הרבה בלי חזרות, על קטעים קצרים, מתמעט, ועברי עלה, ועבדי, כהנח דרשות דליאל. יש ללמוד לאדם הרבה, ואף אגב דלא ידע וכו', ואחר כך יגיע ויעין בה. ולפי זה יש לקיים הגרסה עברתי בריש אצל רב נחמן יצחק דעברתי להח דרשה דהון מהב וכו', את הדרשה של רב הונא, אני עברתי זה, אני לא קיימתי, לא עשיתי ככה, ולמדתי כעין חבילות וקיים בידי והצלחתי בזה כהנח דרשות דליאל. אז מה שמשתמע מתוך דבריו של המרשה ש כתשובה ל ל ל לתוספות, אם היינו גורסים עברתי, אז הוא כאילו הוא מתפאר בכך שהוא לא שמר, לא עשה כפי דרשת רבונה, מין מלדנות כזאת שהוא עושה מדעת עצמו ללא שום בסיס. לא, מה פתאום, יש לו בסיס איתן. נכון, הוא לא פעל כפי רבונה, אבל הוא כן פעל כפי הדרשות שראינו מקודם, שהם לא, נגיד, לא פחות סמכותיות מדרשתו של רבונה. אז ניתן לגרוס אצל רב נחמן בעצם שהוא עבר על עצתו של רבונה ואימץ את עצתו, את לפי הדרשות שראינו למעלה בשמו של רבה, והוא כן הצליח למרות שהוא לא למד תאים קצרים וריבוי חזרות על כל קטע וקטע לפני ההתקדמות. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב שיזבי משמיד רב לזר בן עזריה, מה ידכתיב? לא יחרוך רמיה צידו. אז כאן דרשה ראשונה, לא המילה יחרוך הוא נוטריקון, לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי. רש"י, צייד הרמאי שמרמה אנשים להראות כמה אני חכם, להעמיד גרסות הרבה, הוא משוויץ בעיני כולם כמה כשהוא למד כמויות גדולות, והוא משכח, ובסופו של דבר הוא לא שומר משהו, למד, לא הוא שוכח. הוא מקצר ימיו, דכתיב, כי הוא חייך ואורך ימיך, אריכות ימים. זה אדם שמחזיק תורתו, מי שעושה כך לומד המון ושוכח, אז זה ההפך. זו גישה ראשונה, אבל יש עוד. רב ששת, אנחנו חוזרים לגמרא, רב ששת אמר צייד הרמאי יחרוך. כאן הלשון לחור זה כמו לחוך באש ועולה חול, ורשי כותב ורב ששל אמר צייד הרמאי הוא יחוך בלשון יחרוכי יחרח, כלומר יש לו אופות לחוך ולאכול. כל מי שלומד וגורס מעט מעט ומחזיר עליו פעמים הרבה עד ששגרו בפיו, ואחר כך חוזר ולומד, כלומר הוא אחר כך מתקדם, תלמודו מתקיים. זה בהחלט כמו רב אונה שראינו מקודם. הוא קרא התמוי מטמה, וכי לא יחוך מי שצידו רמיה, מי שלא כלומר מי שלא לא יצליח לאכול, לא יצליח בלימודו, מי ש פועל בצורה כזאת, כאילו ודאי יצליח. נחזור לגמרא, כי עד הרב דימי אמר משל לאדם שצד ציפורים, אם משבר כנפיה, כאילו שלא יברחו, של ראשונה כולם מתקיימות בידו, ואם לאו, אם הוא לא שומר על ראשון ראשון, אלא הוא תופס עוד אחד ועוד אחד ואחד, הם כולם יעופו משם, ואם לאו אין מתקיימות בידו. שוב פעם אני רוצה להדגיש שמה שראינו בשורות האחרונות, רואים שתי גישות בעניין היחס בין כמויות לחזר, כמויות לימוד, כמויות תורה והחזרה. האם יש ללמוד כמות קטנה וריבוי חזרות לפני שמתקדמים עלה, או לא. שני גישות, וכל אחד ימצא את הדרך המתאימה והמצליחה בשבילו. אנחנו מתקדמים לדרוש פסוק בתהילים, פרק א', פסוק ג'. רק נסיין את כל הפסוק לפני כן, כי הגמרא תדרוש קטעים קטעים. כתוב, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועלה לו ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. הגמרא, והיה כעץ שתול על פלגי מים. אמר רבי אמרי דבי רבי ינאי, כעץ שתול ולא כעץ נטוע. מה ההבדל בין שתול ונטוע? רש"י כותב, שתול נעקר מכאן וחזר ונשתה במקום אחר, נטוע מעיקרו ולא זז משם לעולם. כלומר כעץ שתול יעשה תלמיד את עצמו ללך וללמוד מכל אדם, מכל אדם, ולא כעץ נטוע להשתקע לפני רב אחד. הגמרא תתייחס לזה מיד. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. אמר לו הוא רב חיסטה לרבנן, בעינה אני רוצה דאמה לכו מילתה, ומסטפינה אני רוצה להגיד לכם משהו, אבל אני פוחד שבקיתו לי ועזליתו, שאתם תעזבו אותי וילכו ותלכו. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. שבקו, באמת עזבו אותו. ואז הוא קמה דרבה. אמר לו הוא, הני מילי, מה שאנחנו מגנים אדם שלומד מרב אחד, סברה. אבל גמרא מרב אחד עדיף. כי איך היא? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דלא לפלוג לישני. רש"י בשורה אחרונה, סברה, ללמוד חריפות וחידוד הלב. לאחר, תשימו לב, עוד פעם הדגש על המילה של לאחר. סדר הוא דבר מאוד מאוד מרכזי בהצלחה בלימוד תורה. לאחר שלמד ושקוע בפיו גרסת התלמוד. גרסת, כפי שראינו מקודם, זה הפירוש הלא מעמיק, הפירוש הפשטני. קודם שאדם יכיר את התלמוד, את כל השס, באופן שטחי, לא מעמיק, ואחר כך להגיע נקרא לזה לעיקר, הסברה והעמקה. אבל שוב פעם, סדר הדברים, זה המכריע פה בענייננו. אז אמרנו שהגינוי על אדם שלומד אצל רב אחד זה לימוד הסברה, הפלפול, החריפות. זה דבר שצריכים לקבל, לספוג מכמה וכמה רבנים. אבל הפירוש הראשוני, הפשטני, זה לא לפלוג לשני, רש"י כותב בשורה הראשונה, שלא יתחלקו הלשונות, דאיגר ישמעיתא באי לשנה, ואיגר ישלה בלשנה אחרינה, וחד המילתא היא, ומיהו תמיד דגריס מתרוויו, משתבש בגרסי משום דמבלבל לשני. המשמעות של רש"י פה בהחלט יש לזה משמעות רב בזמן לימוד התורה בעל פה, שלא היה גרסה אחידה כמו שיש לנו בגמרות המודפסות. אבל יש להבין שזה לא רק עניין של המילים כמו שהם מופיעים, גם ההסבר הפשטני עדיף לספוג אותו מרב אחד ולא מכמה וכמה. הפסוק שהזכרנו מקודם, תהילים פרק א' פסוק ג', ממשיך, אמרנו, והיה כעץ שתול על פלגי מים. אמר רב תנחום ברבי חנילאי, מאחר שכתוב פלגי מים לשון רבים, כך המרשה מסביר, הוא דורש לעולם ישלש אדם שנותיו. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. שואלת הגמרא, מי ידע איניש כמה חי? איך אדם יכול לערוך חשבון כזה, לקחת שליש שנותיו? כדי לעשות כך, אדם צריך לדעת מראש כמה שנים הוא אמור לחיות, ולחלק אותם לשלישים. אז הגמרא עונה, מה שאמרנו עכשיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, כי כאמרינן ביומי. כל יום לחלק את השעות היום בצורה כזאת. תוספות, למעלה ישלש אדם שנותיו וכולי, אלא ליומי, פירוש הקונטרס. מה זה ביומי? לפי רש"י, שני ימים מקרא, שני ימים משנה, שני ימים תלמוד. לשון ליומי דחקו לפרש כן. מי הוא? עקתי איקה לקשויה מיד כמה חיי. גם זה, אדם כדי לבצע את זה צריך לדעת שהוא יחיה את כל השבוע, יחלק את השבוע לשלושה חלקים. ואותו סיבה שדחינו ישלש את כל חייו, אפשר גם לדחות את פירושו של רש"י. לכך נראה ליומי, הכוונה בכל יום, לחלק את שעות היום, שליש מהשעות ללימוד מקרא, עוד שליש למשנה וכולי. ולכך תקנו פסוקי התמיד ומשנת איזה מקומן וברייתא דרבי שמעאל, דברים המוכרים לנו בתחילת תפילת שחרית, יש את הדברים האלו. ונראה לרבנו תם, דאנו שעוסקים בתלמוד בבלי, דיינו כי הוא בלול במקרא, במשנה ובתלמוד. כנאמרים בסנהדרין, בבל, מה עומד מאחורי המשמעות של המקום? אנחנו מתייחסים ללימוד של תלמוד בבלי, מה המשמעות של בבל? בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. הפסוק ממשיך, אשר פריו ייתן בעיתו. אמר רבא, אם פריו ייתן בעיתו ויעלהו לא ייבול, ואם לאו, על הלומד ועל המלמד. עליהם הכתוב אומר, זה המשך הפסוק שם, פסוק ד', לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תתפנו רוח. אנחנו נפנה לרש"י. אם פריו ייתן ביתו, מה הכוונה? שיקבע עיתים לתורה. יש עוד פירוש, עוד שתי שורים לשנה חינה, פריו ייתן ביתו שלומד ועושה פרי, כלומר מקיים מה שכתוב בתורה, וזה עיקר. אז אם אדם או קובע עיתים לתורה או מקיים מה שהוא לומד, אז על זה אנחנו אומרים את כל הברכות. אם הוא מקיים פריו ייתן ביתו, אז ולא הוא לא ייבור וכל אשר יעשה יצליח. אבל אם הוא לא, אם לא כן, אם הוא לא קובע עיתים לתורה או הוא לא מקיים מה שכתוב בה, אז זה המשך הפסוק, לא כן הראשים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. עוד מעט אנחנו נסתכל במרשה על ההתייחסות שלו למה שלמדנו בשבועות האחרונות, אבל אנחנו נצטרך להתקדם כדי להבין את האזכור שלו על שהוא מביא על השורות הבאות. אז נמשיך בגמרא. אמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, מהי דכתיב כי רבים חללים יפילה? יש המשך לפסוק בישוע הבא, ועצומים כל הרוגיה. אז מה זה כי רבים חללים יפילה? זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה, זה תמיד שהגיע להוראה ואינו מורה, עצומים כמו מי שעוצם את עיניו, הוא רש"י מביא את זה, ועצומים הוא כותב המתעצמים והמחרישים ומתאפקים מלהורות, הוגין את דורן, ועצומים לשון ועוצם עיניו. ברש"י בדיבור הקודם כתוב איפילה לשון נפל, שלא מלאו ימיו, כלומר תמיד שלא מלאו ימיו רבים חלליו, מי שלא מוכשר להורה ומורה הלכות הוא גורם הרס. אז שני הדברים הם מגונים ביותר, מי שלא הגיע להורה ומורה, ומי שכן הגיע ו לא מורה. ועד כמה? מה זה, מה הכוונה להגיע להוראה? עד 40 שנים. עד שהוא מגיע, לפי רש"י, מגיל, עד שהוא מגיע לגיל 40. לפי תוספות במסכת סוטה, הוא חולק על רש"י ואומר, עד שהוא למד את רבו 40 שנה. זה מזכיר מה שראינו מוקדם פה ב במסכתנו, ש רק אחרי 40 שנה אדם עומד על דעת רבו. הגמרא שואלת, וה רבא הורי, רבא הוא הורה הוראות, והוא נפטר בגיל 40, והוא כבר הורה הרבה לפני כן, אז מה אתה אומר שעד 40 שנה? הגמרא עונה, אתם במקרה של רבא בשווין, אין, לא היה בעירו מי שגדול ממנו. כפי שאמרנו מקודם, לפני כעת למרשה, הבאנו אותו בשולי הדף, נקרא ביחד, ודקמר אשר פיריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול ועם לאו וכו', אין פירוש רש"י ותוספות. ועוד יש לומר, הפי אותה ששנינו במסכת אבות, בין 5 למקרא והמשך בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, שילמוד הרב עם התלמיד לפי זמן שנותיו. זה הפסוק אמר פה, אשר ייתן בעיתו, בעיתו בזמנו, ואז ויעלה לא ייבול, כמו שכתוב פה בפסוק. ואם לאו, אם הוא לא מקיים מה שכתוב, מי שלא לומד על הסדר כמו שחז"ל אמרו, אז על הלומד, וראינו פה בגמרא על הלומד ועל המלמד עליהם הכתוב אומר המשך הפסוק שם, לא כן הרשעים כי אם כמה עוצר שתתפנו רוח. נמשיך במרשה, לפי שלא הגיע התלמיד עדיין למעלה זו, על זה שמח לו רבים, על זה שמח במשום סמיכות הדרשות פה בגמרא, רבים חלנים וכו', תלמיד שלא הגיע להוראה, והוא מפורש בפרק שלישי דסוטה. אז המרשה מחבר בין הדרשות אשר פיריו ייתן ביתו ללמוד כפי סדר חז"ל, ואז יש הצלחה, ואם לא, אז יש את הגנאי, העונש, כי רבים חללים איפילה ועצומים כל הרוגיה. נחזור לגמרא, הפסוק שאנחנו דורשים, כתוב בו, ועליהו לא ייבול. אמר רב אחר בר, אדם הרב, ויאמרי לה אמר רב אחר בר, אבא אמר רב, אמנון אמר רב, מניין שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, שנאמר, ועליהו לא ייבול. רש"י כותב, שיחת חולין של חכמים צריכה תלמוד כדי להתלמד, לדבר בלשונם שהוא בלשון נקייה, ועושר ומרפא. מסך כתובות גם הובא שלשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא, והגמרא שמה מוכיחה כל אחד מהדברים האלו. הרש"י כותב ועליהו, העלה הווה דבר קל שבילן, וכתיב לא ייבול, כלומר לא ילך לאיבוד. כאילו מה זה דבר קל? אפילו שיחת חולין של תלמיד חכמים שלא ילך לאיבוד, אלא לשים לב וללמוד איך לדבר, ללמוד משיחתם. המרש"א מוסיף פה ואומר שהמובא בפרק הישן נראה לפרש את צריכה תלמוד ומתוך שמתוך שיחתן תבין דבר מה מדברי תורה. אם אתה מטה אוזן לשמוע דבריו של חכמים מתוך אפילו השיחת חולין, אתה יכול להבין יותר טוב דברי תורה עצמם. שוב פעם אנחנו חוזרים לדרוש הפסוק בתהילים פרק א' פסוק ג', המשך הפסוק, סוף הפסוק, וכל אשר יעשה יצליח. וכאן תשימו לב לנקודה ארוכה, וגם במהלך הקטע הזה יש שימוש בפס כפול, ובשוליים תחת הכותר נושא סלש מבנה הפס הכפול מביא מקורות לכל העוסק בתורה דרכיו מצליחים מהתורה, מנביאים, מהכתובים. והנה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, כל העוסק בתורה נכסיו או גרסת דרכיו מצליחים לו. כתוב בתורה דכתיב, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. תשכילו לשון הצלחה. שנוי בנביאים, תכתיב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יום ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. משולש בכתובים, תכתיב, כי אם בתורת השם חפצו, זה הפסוק שלנו, ובתורתו יגיע יום ולילה, והיה כעת שתו הפלגי מים, אשר פריו ייתי ביתו, ועליהו לא ייבור, וכל אשר יעשה, יצליח. מכריז רבי אלכסנדרי, מן באי חי, מן באי חי, וכריז, מי רוצה לחיות, מי רוצה חיים? כנוב, יעטו כולי אמה לגבי, כולם כנוב התאספו אצלו אמרי לי, אב לן חי, תביא לנו חיים. אמר לבו, מי האיש החפץ חיים, והמשך אוהב ימים לראות טוב, לצור לשונך מרע ושפתך מדבר מבר. שמה יאמר אדם, נצרתי לשוני מרע ושפתי מי דבר מי אומר, אלף וקורא בשינה. כאילו זה העיקר, אם נמנע מרע. תלמוד לומר, סור מרע ועשה טוב. ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אגב, ראינו דרשה דומה ליל דף י"ח עמוד ב', ושם דרשו הפסוק בתילים, הפסוק שלנו בתילים א', פסוקים א' וב', ושם כתוב ובתורתו יהגה יומם ולילה. כלומר אחרי שהפסוק אמר שאשרי אדם שלא הלך בעצת רשעים ולא ישב במושב ליצים וכולי, אדם יכול להגיד, תשמע, אני לא הלכתי למקומות מגונים, לא ישבתי ועסקתי בליצנות, אז אלך לישון. אז שם הגמרא אמרה, לא, צריכים להמשך הפסוק, ובתורתו יגיע יומם ולילה. כמו כאן, סור מרע ועשה טוב, אין טוב אלא תורה. אנחנו כעת חוזרים לציטוט מהמשנה, הגיע לכיפה, מקום שמעמידים בה עבודת כוכבים, אסור לבנות. כאילו עד שם, המשנה אמרה שמותר לבנות איתם מאה חצאות, אבל יש ביניהם, יש מאה חצאות שיש כיפה, במבנה, ושם מעמידים עבודת כוכבים, פסלים, רש"י הזכיר שמעמידים שם הפסל אפרודיטי, אסור שם לבנות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יוחנן, אם בנה שכרו מותר. נכון, אסור לכתחילה לבנות איתם, אבל אם אדם עבר ובנה את הכיפה, הוא יכול לקבל השכר, תשלום, הוא יכול לקבל, זה לא אסור בנה. פשיטה, זה פשוט, אני לא צריך את רבי יוחנן, רבי אלעזר אמר רבי יוחנן להגיד לי ששכרו מותר. מה מדובר פה? משמשי עבודת כוכבים הן, הכיפה הזו, זה בא לשמש את העבודה זרה. זה לא הפסל עצמו, הוא משמשי עבודת כוכבים, בין רבי שמע, בין רבי קיבה, יש להם מחלוקת בדף נון א' עמוד ב' בעניין יצירת עבודה זרה, פסל עצמו, מה דין השכר. אבל ביניהם אינן אסורים בבניין משמשי עבודה זרה, אינן אסורים עד שיעבדו. נקרא את זה, את המשפט עוד פעם. פה אנחנו מדברים על משמשי עבודת כוכבים, הן אותה כיפה, ומשמשי עבודת כוכבים בין רבי ישמע בין רבי עקיבא אינן אסורים עד שיעבדו. כשמדובר במשמשי עבודה זרה, אין איסור עד שהם יעבדו את העבודה זרה. אז עד אז התשמיש לעבודה זרה אינו דבר אסור. אז בוודאי השכר יהיה מותר בהנאה. אז השאלה פה, מה רבי אלעזר רבי יוחנן בא לחדש שאם בנה שכרו מותר? המשולשים שאתם רואים הם זה מובא בצד בשוליים תשובות לשאלה למה צריכים דינו של רבי יוחנן, הרי הוא פשיטה. הגמונה זה תשובה ראשונה, אמר רבי יומיה, לא נצרחה אלא הדין של רבי יוחנן נצרח לעבודת כוכבים עצמה. כלומר, שאם עשה ישראל עבודה זרה, פסל עבור גוי בשכר, שכרו מותר. הגמרא אומרת, הניחא למאן דאמר עבודת כוכבים של ישראל אסורה מיד, ושל עובד כוכבים עד שתעבד, עד שתאבד שפיר. אתה יכול להגיד שהשכר מותר בעניין ישראל שעושה פסל, הוא עושה פסל עבור גוי, עבור עובד כוכבים, אז הדבר אינו אסור עד שהגוי יעבוד אותו. אז אתה יכול להגיד שאם בנה הפסל עצמו שכרו מותר, כי עדיין הגוי לא עבד הפסל, אתה רק יצרת עבורו והוא אינו אסור עד שהוא יעבוד אותו. אלא למאן דאמר של עובד כוכבים אסורה מיד, מה יקרא למאמר? יש במחלוקת שהזכרנו מקודם בין רבי ישמע ורבי עקיבא, יש אחד סובר שפסל שנעשה עבור עבודה עובד כוכבים הוא אסור מיד בגמר עשייתו. אז איך אתה יכול להגיד שישראל שעשה פסל עבור גוי שכרו מותר, הרי הוא אסור אפילו לפני שהוא יעבוד אותו? אלא אמר רבא ברולה, אנחנו שומעים על התשובה שאנחנו מדברים לא על תשמיש עבודה זרה, אלא מה שרבי יוחנן אמר, אם בנה, הוא באמת מדובר פה על הוא בנה, הוא יצר פסל עצמו, ואמרנו ששכרו מותר, לא נצרחה אלא במקוש אחרון. זה המכה האחרון שאתה נותן בפטיש ביצירת הפסל. עבודת כוכב, כמו אתה תסביר מה הכוונה, עבודת כוכבים מן כגרים לה, מה גורם אותו להיות פסל? גמר מלאכה, כאילו המכה האחרונה שאתה נותן בפטיש. ואימת אביה גמר מלאכה במקוש אחרון, אותו מכה אחרונה. מקוש אחרון לת בין שווה פרוטה. מה קורה פה? אתה תקבל שכר עבור עשיית יצירת הפסל? עד המכה האחרונה אין פה שום איסור. האיסור הוא רק יהיה אחרי מכה האחרונה. טוב, האם זה מהווה בעיה לקבל שכר? לא, כי המכה האחרונה היא פחות משווה פרוטה. זה לא נחשב בעניין ממונות. מה אתה מקבל שכר? אתה מקבל שכר על כל המכות שנתת עד עכשיו. זה הצטבר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד עד המכה האחרונה, ועד, ולא עד בכלל, עד המכה האחרונה אין שום בעיה, אז תקבל שכר. על מכה סבר, רואים שבלזר סובר ישנה לזכירות מתחילה ועד סוף. זה מחלוקת מסכת קידושין. לא, אין לנו להיכנס לסוגיה שמה, אבל באופן כללי, כשמדובר על העסקת אדם ליצור פריט, האם אנחנו מסתכלים על שכרו כהצטברות של כל פעולה, פעולה קטנה שנדרש עד גמר הפריט, או השכר הוא תוצאה מגמר הדבר ולא הצטברות של כל פעולה פעולה עד הסוף. אם אומרים שהתשלום הוא עבור גמר מלאכה, עבור המוצר הסופי, בלי התייחסות להצטברות כל מכה ומכה, זה היה משנה פה את הדין, את הסיפור. אבל מאחר שבלזר סובר ישנה לסחירות מתחילה, התשלום החוב לפועל מתחיל כבר מההתחלה, מהפעולה הראשונה, המכות הראשונות שנותן על הברזל, על המסתת אבן, להפוך אותו להיות פסל, הסחירות מצטברת מההתחלה, והעבודה זרה לא נאסר עד הסוף, אין בעיה לקבל תשלום עבור כל הפעולות שהצטברו עד הסוף. וזה דינו, זה היה דינו של רבי אלעזר, אמר רבי יוחנן, שאם היהודי בנה את העבודה זרה עצמה, שכרו מותר. עד כאן שיעורנו להיום.